שלום לכולם. אנחנו ככה עוד כמה שעות, דקות, מסיימים את שנת תשס"ו ונכנסים לתקופת המעבר, יומיים של ראשית השנה. כל אדם יכול שיפרש לעצמו למה הוא מתכוון כשהוא אומר תכלה שנה ו. אנחנו בשנים האחרונות, במיוחד בשנה האחרונה, קשה לנו קצת להגיד תכלה, מפני שדברים שהם מתבררים במהלך השנה, הם לא נגמרים. הבירור לא נגמר. אנחנו כן רוצים לשאוב כוח מההתמודדות של השנה הקודמת להתמודדויות של השנה הבאה. ובהרבה מובנים אפשר, בהרבה צורות, אפשר להתייחס לדברים ולברר אותם. חשבתי אולי לנסות קצת לעמוד על היחס בין הקריאה בתורה של היום הראשון והשני וההפטרה, כלומר פרקי הנבואה ביום הראשון וביום השני. זה עולם ומלואו, ואין ספק שהדברים עוד צריכים ללמד במהלך הימים עצמם, אבל אולי קצת כהכנה. עולמנו, הנפש שלנו מורכבת משני יסודות. בנות ובנים אנחנו לשם אלוקנו. יש חיים של אומה, של ציבור, זה חלק אחד שבתוכנו. ויש חלק שני, והוא הצד האישי, החברתי, המשפחתי. כשאנחנו נכנסים לראש השנה, יום בריאת האדם, יש שאלה גדולה על הבריאה הזאת. התחלקת לשני חלקים. א', מה מטרת הבריאה? ב', האם הבריאה עומדת, מיישמת את מטרתה? והשאלה הזאת היא גם שאלה ציבורית של האומה, וגם שאלה של היחיד. על כן אנחנו קוראים ביום הראשון על הלידה שלנו. התמצית שלה נקראת מילה אחת, המילה יצחק. אנחנו לעומת ישמעאל, פירוש הדבר יצחק. איך בא שם כזה לעולם? אומרת התורה בפרק שלא נקרא בראשון של ראש השנה, אבל אולי מן הראוי לזכור אותו, פה בצד ימין בדף שקיבלנו, אחרי הבטחה כללית בפרק י' ז', שבו בפרק הזה אומרת התורה בפסוק א' ו' ואילך, כי אב המון גויים נתתיך, הקמת הברית. והתורה אומרת באופן כללי, אם כי לא נכנסת לפרטים, בהקמת הברית הזאת לדורותם, לברית עולם, ביני ובין זרעך, זרעך, להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. אתה לא תהיה לבד. ואחר כך, פסוק ח', ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען. גם זרעך במובן הלאומי וגם הארץ, כל אלה הקדוש ברוך הוא מבטיח יחוברו יחד לאחוזת עולם. איך הדברים האלה יצאו אל הפועל במובן היותר ממשי, ולא יישארו בכותרת כללית? מבשר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. בפסוק תתווה, ויומר אלוקים אל אברהם, שרה אשתך, שינוי השם, הברכה האלוקית, וגם נתתי ממנה לך בן. מה תגובת אברהם אבינו? ויפול אברהם על פניו ויצחק, ויאמר בליבו, לבן 100 שנה יוולד, אם שרה בת 90 תלד. ועוד יותר מזה אומר, כבר יש ילד אחד, הלוואי שיחיה. ויאמר אלוקים, אבל. בשפה האלוקית המילה אבל היא הפוכה מהמילה האנושית. המילה האנושית, אני לא יודע איך אצלכם, אבל אצלי, האבל זה תמיד פתח לתירוצים. למה אני לא עושה את מה שאני צריך לעשות? כי פעם אני עייף ופעם אני רעב, ופעם יש לי יצר, ופעם אני מתבלבל, כל מיני חולשות אנושיות. אתם לא כל כך מכירים את זה, אבל בן אדם פשוט יש לו את זה. בשפה האלוקית, המושג אבל פירושו אמת, אמנם, כך יהיה, בניגוד למחשבה שלך. אתה אומר לו ישמעאל וכולי, והקדוש ברוך הוא אומר, אמן, אמת, כך יהיה. שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. פעולת אברהם אבינו, שהייתה פעולת הצחוק, היא לא שלילית. והיא גם לא רק חיובית. היא מהות השם שניתן לילד. למה? אונקלוס מתרגם, לשון וחדי, חדווה. אומר רמב"ן, יש שני סוגי תגובה כשבני אדם שומעים שהטבע הולך להשתנות. סוג אחד הוא נע בין מפקפק לכופר לאדיש, כי קשה להקל בנפש של האדם שינוי כל כך גדול. סוג שני, אמונה. אברהם אבינו מאמין. מאמין שיש בעל לבירה, שיש אדון. הוא קובע את הטבע, והוא יכול לשנות אותו. אז אם בטבעיות, כשמדובר על גילאי 90-100, אין מציאות של לידה, בעל הבית קובע שיש מציאות של לידה. אם אתה, אברהם אבינו, מאמין, בינך שייך לסוג שהוזכר קודם, אם ככה, תשמח. תבטא את מה שאתה מרגיש בלבך, את החדווה הזאת, את השמחה על כך שאפשר לשנות את מגבלות הטבע. והבעת פניך גם תהיה כזאת. גם בלבך, גם בפניך, הרי פיך ולבך שווים. ואם ככה, זה יהיה השם של הבן שלך. הבן של שרה ואברהם. כשמו כן הוא. הוא יצחק. לפרק זמן מסוים, בין דקה ל-400 שנה, הוא לא יצחק. כשטורקיה תשלוט, או כשבריטניה תשלוט, או כשאשור תשלוט, או פרס, או בבל. אז פעמים שלא נצחק. אבל צוחק, מי שצוחק אחרון. היחידה שעוד צריכה לתת דין וחשבון על מעשיה, התחילה אבל לא גמרה, זה אמריקה. כל השאר עברו מן העולם. עוצמתם, שליטתם, כוחותיהם, השפעתם בעולם, זניחה. על כן, השם הזה הוא מהותי. כי אותו שיר שמתנגן בקרב הרבה אנשים בשנה וחצי האחרונות, נוצר ונתגלה ונתברר ונזדקך בתוך כל המאבק על גוש קטיף וצפון השומרון, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. עם שהוא מחובר אל הנצח, הוא צוחק על מגבלות ההווה, על מגבלות המסגרות החיצוניות. על כן הקדוש ברוך הוא לא רק שלא שולל את הצחוק של אברהם, אלא להפך. אחר כך מגיע צחוק נוסף, והוא הצחוק של שרה. שרה אמנו צוחקת, לפי מה שמתואר בפרק א' בתחילתו, והיא בעצם, סליחה, בפרק י' ח' בתחילתו, והיא בעצם מזכירה את זה בפרק כ' א', אותו הפרק שאנחנו קוראים ביום הראשון של ראש השנה. והפסוקים שנאמרים ביחס לצחוק של שרה הם פסוקים קשים. למה זה צחקה שרה? התורה עמידה ואומרת, ותכחש שרה. והתורה אומרת, כי יראה. הגמרא אומרת, מסכת שבת, בדף קי"ב, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. ולא חמורו של פנחס בן יאיר, שהוא לא אוכל בלי שזה מופרש תרומת ומעשרות, בלי שזה תוצרת חסלת מגוש קטיף. ולא כחמורו של רב חנינא מנדוסה, שהוא לא זז מהמקום עד שהבעלים משלמים את שכר הפועלים. אלא חמור סתם. ראשונים, אלה שלפנינו. ברור, אבות האומה ואימותיה. אנחנו לא מסתכלים בגובה העיניים עליהם, לא מקטינים את קומתם מפני תחושותינו או מפני חוסר הבנתנו. אנחנו צריכים למדוד את עצמנו לאורם. צריך להבין איזה גודל בא לידי ביטוי בצחוק של שרה. והלוואי שהיינו ראויים לצחוק הזה. למה? אומר צדוק מלובלין, מהפירוש שלו שנמצא פה למטה בפסקה 7. וחלילה, שלא הייתה מאמנת ביכולת השם יתברך. הרי דובר קודם על החלוקה בין שני הסוגים, שרה אמנו, אישה מאמינה גדולה, כמו אישה אברהם אבינו, חס וחלילה, שלא הייתה מאמנת ביכולת השם יתברך. אבל הצחוק של שרה מעידה עליו התורה שהוא בקרבה, בעצמה. מה היא צוחקת? אבל בקרבה דווקא, שמצד עצמה היה רחוק אצלה, זה שאמרה חבלותי. רוצה לומר, שהחזיקה עצמה, שבנעוריה השתדלה הרבה יותר בעבודת השם יתברך, מי בזקנותה? שלא היה לה עוד כוח כל כך. אומר צדוק מלובלין, ואם בילדותה לא זכתה לזה, איך תזכה לזה? לכך אתה, שאין עובדת השם יתברך כל כך. אומר צדוק מלובלין, שרה אמנו היא אישה צנועה. מקור כוחה, מקור תפקידה, זה הבית. משם היא יוצאת, משם היא חוזרת, היא באוהל. היא במשכנה הפנימי. חלק מהצניעות שלה, חלק מהענווה שלה, זו השאלה שהיא שואלת את עצמה, האם היא ראויה להיות הגורם שדרכו תיוולד בעולם נשמת יצחק? מבינה שרה שיצחק, זרעו, צריכים להיות עשויים מחומר שלא מתבלה, ששומר על רעננותו. אנחנו אומרים את הפסוק הזה בתהילים, הסליחות, בימים גדולים של התחלת השנה. אל תשליחני לעת זקנה. ככלות כוחי, אל תעזבני. מה הפירוש? הבן אדם בן 20 מוטרד מה יהיה כשהוא יהיה בן 120. בשביל זה צריך להגיד פסוק בתפילה. אדם בן 60, אדם בן 80, אדם בן 100. על מה אנחנו מבקשים? אומר הפסוק במשלי בפרק כ"ג, אל תבוז כי זקנה אמך. אם אמרו לך חז"ל, שאתה פוגש את חברך, תגיד לו שלום. אל תגיד לו היי, אל תגיד לו ביי. אל תזלזל בדברי חז"ל. מקורה מבועז, מקורה מדברי מלאך השם לגדעון. מוסיף רב שמעון בן יוחאי בסוף הירושלמי בברכות ואומר, אל תבוז כי זקנה אומתך. פעמים אתה רואה שהאומה מזדקנת, אל תבוז לה. אתה שומע פרסומת ברדיו בערב ראש השנה תשס"ז במדינת ישראל, בתקשורת הישראלית. איפה את בראש השנה? שומעים תשובה עצובה כזאת אצל חמותי. אני לא הולכת לשם. אני הולכת ליונדאי. שאלתי מישהו מה זה? אמרו לי זה מכונית. אני הולכת לקנות מכונית. אמרתי לעצמי, אל תבוז כי זקנה אומתך. אתה חשבת שאחרי 3,000 שנה, מאברהם אמינו, משרה אמנו, מה יישאר? יונדאי? אתה שומע על המושג כוכב נולד. אתה חושב, הכוונה לחייל שנלחם בדרום, בצפון. אתה חושב, הכוונה לאזרח מגוש קטיף, מסדרות, מאקו, מקרמיאל, שמוסר את הנפש ומגלה גבורתו. אומרים לך, לא, כוכב נולד זה אדם שמשתמט מצה"ל. זקנה אומתך, ואתה מי אתה? למה אתה מקטרג? אל תבוז. אומרת שרה אמנו, אני צריכה להיות האישה שדרכה תתגלה נשמה שהרעננות שלה תמשיך אחרי היונדאי. תעקוף את כל הפגרים המתים של אשור ופרס ובבל עד ועד בכלל אמריקה. ותמשיך ותצחק ותאמין באפשרות לשנות את הטבע. אומרת שרה, אני לא ראויה, אני בת 90. אומר צדוק, כי הרי הכוונה כי הייתה לה יראת אלוקים. היא לא הייתה פוליטיקאית או עיתונאית שמפחדת מהאמת. כיוון שכך אומר רב צדוק, זיקה אותה הקדוש ברוך הוא שתהיה לה רעננות. לא רק שהיא תוליד את יצחק, אלא היא תוליד אותו כבת 20. זה עומק הנס שמתגלה אצל אברהם אבינו ואצל שרה אמנו. נולד יצחק. עכשיו עושים משתה גדול. פרסום הנס. אנשים ל-90 ו-100 ילדו ילד. מי יישאר אדיש לנס הזה? מכנסים את כולם ליד אליהו להגיד קבלת עול מלכות שמיים. אלפי בעלי תשובה באים, ואלפי אנשים שעוד לא ידעו מה זה תשובה באים גם כן. התרוממות הרוח אדירה. פתאום שומעים צחוק. בפינת האצטדיון יושבת קבוצה שבהגדרה החברתית נקראת לצני הדור. והם מתחילים להגיד את זה בשקט ואחר כך בקול רם. אומרים לאנשים מסביבם, תגידו, מה אתם מתפעלים? מהילד שנולד מאברהם ושרה? זה לא נכון בכלל. שרה התעברה מאבי מלך. אין לכם מה להתפעל. יורד המתח בעולם, אנשים פחות מתפעלים, 10,000 איש יוצאים בפחי נפש, הוחמץ מעמד קבלת עול מלכות שמיים. מי אשם בזה? אברהם אבינו. היו לפניו, אומר רב שמחה בוני מפסיסחה, שתי ברירות, שתי אפשרויות. הרי אבי מלך פגע בו, פגע באשתו. יכול היה אברהם אבינו להגיד את הדברים שכל כך מוכרים בשנה האחרונה. לא נשכח ולא נסלח. יכול היה להגיד, אני לא אוותר לאבי מלך. יכול היה אברהם אבינו להגיד, זה לא מצידי האישי. זה מצד הפגיעה בתורה, באמונה, בארץ ישראל, בעם ישראל. ואם הוא לא היה מתפלל, אז אבי מלך לא היה מתרפא מהנגע שהביא עליו אלוקים כעונש על מה שהוא פגע באברהם ושרה. והעונש היה שהוא לא מסוגל ללדת. ולצני הדור היו יושבים ביד אליהו ולא היה להם מה להגיד. ב10,000 איש היו צועקים, השם הוא האלוקים. אומר מבציסך, למה אברהם אבינו לא התנהג ככה? למה הוא התפלל על אבי מלך והתרפא? וממילא לצני הדור יכלו להגיד את מה שאמרו. אומרת הגמרא מסכת בבא קמא, בדף צדיק ב', המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר. אומר הרב ממשיסחה, הוא צריך שחברו יישאר כואב, יישאר חסר, והוא המתפלל מתגבר על האנוכיות שלו, מגלה את האצילות שלו, ובכל זאת מתפלל. הוא נענה תחינה. מאיפה לומדים את זה? כתוב בפרק א', זה הפסוק הראשון שנקרא בראש השנה. והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר. החלק השני מספיק. השם דיבר, הבטיח, קיים את הבטחתו. בשביל מה החלק הראשון? פקד את שרה כאשר אמר, אומרת הגמרא, אומר רבא, כאשר אמר אברהם על אבי מלך, או אל אבי מלך. בגלל שהוא התפלל אבי מלך, זכה והוליד את יצחק. למה? כי מה שמו? שמו יצחק. למה? כי הוא צוחק על מגבלות הטבע. אז מה אתה אברהם אבינו? אתה אומר, אני מאמין שבן אדם בן 90 הוא יכול ללדת. בן אדם בן 100 הוא יכול ללדת. אני מאמין שהוא יכול לשנות, אלוקים יכול לשנות את סדרי הטבע. אני, אברהם אבינו, מאמין בזה. אבל את הטבע הביולוגי. מה לגבי הטבע הנפשי? מה לגבי הטבע המוסרי? האם אני אשאר אנוכי, או מאמין שאפשר לשנות את האנוכיות? אין גשם, מתפללים לגשם. יורד רב לזר, אומרת הגמרא בתענית בכף דלת, לפני התיבה. אומר 24 ברכות, מוסיף עוד 6, ולא נענה. יורד רבי עקיבא, לפני התיבה. אומר כלפי שמיים 2 משפטים. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, למענך רחם עלינו. ויורדים שמים. הציבור שעומד שם, כמו בדורנו, אומר, או, רבי עקיבא, הוא הגדול, הוא עוז ומגדול, הוא המקובל האלוקי, הוא המלובן בניסים. יוצאת בת קול ואומרת, אל תשפטו חיצונית, אל תשפטו גדלות לפי מופתים. לא זה גדול מזה, אלא זה מעביר על מידותיו וזה לא מעביר על מידותיו. איך רבי עקיבא היה מעביר על מידותיו? הוא היה פועל, אומרת הגמרא מסכת שבת, דף קכ"ז. הוא היה פועל שלא מצא פרנסתו בגליל והלך לעבוד בדרום. כנראה בדרום יש פרנסה. 3 שנים הוא עבד, ובסוף 3 שנים הוא בא לבעל הבית ואמר לו, תן לי משכורתי. אומר לו, בעל הבית, אין לי. הוא אומר, תשמע, תן לי אולי שדה שיש לך. הוא אומר, אין. תן לי אולי בהמה שיש לך. אין. תן לי אולי פירות. אין. אולי יש לך קרים וקסתות. אין לי כלום. מדובר בבעל הבית עשיר. כתוב שהפועל הזה, שלפי גרסת בעל השאילתות, הוא רבי עקיבא, כתוב שהלך לביתו בפחי נפש. הוא יודע מה יגידו לו בבית, ובצדק. אחרי כמה זמן מגיע בעל הבית, עם 3 חמורים מלאים כל טוב, עם המשכורת של 3 שנים. והוא שואל את הפועל, את רבי עקיבא, אם אתה מוכן, תגיד לי, מה חשבת, הרגשת, בשעה שאמרתי לך, אין לי מזומן, אין לי כסף? אומר לו הפועל, חשבתי שהזדמנה לך עסקה גדולה, והשקעת בה את כל המזומן שלך. וזה עצמו לא שווה גערה בבעל הבית, איך הוא משקיע בסחורות כדי להרוויח ולא משלם משכורת. וכשאמרתי לך, אין לי שדות, אולי החכרת אותם. כשאמרתי לך, אין לי בהמות, אולי הזכרת אותם לעבודה. ומה חשבת כשאמרתי לך, אין לי פירות? אומר לו הפועל, אני חשבתי שאתה חושב שאני עם הארץ. אני לא אפריש תרומות ומעשרות, אז אתה לא רוצה להכשיל אותי. 3 שנים לא תשלם משכורת לפועל, והוא יחשוב שאין לך פירות, כי אתה חושב שאתה לא מפריש תרומות ומעשרות. ובסוף קרים וקסתות, הרי לא שייך להפריש מהם תרומות ומעשרות. אומר לו, תשמע, אתה יודע מה חשבתי? שיש לך בן, אתה מאוד רוצה שהוא ייכנס לתלמוד תורה, זילממן, ברקאי, מורשה ביחד. הטופ של הטופ של הטופ, אם נוצר חסד. והוא לא רוצה. החלטת לכפות עליו. אמרת לו, תשמע, כל הכסף שיש לי, כל הנכסים, מוקדשים לשמיים. הוא אומר לו, הבעל הבית, כך היה. אתה, בשביל שהבן שלך ילמד, או משנה, או גמרא, או פסוק, מעיז למנוע משכורת מבן אדם 3 שנים? אומר לו הבעל הבית, ולכן ניחמתי עכשיו כמה ימים, הלכתי לרבותיי בדרום, כנראה בדרום יש גם פרנסה וגם חכמים, וביקשתי שיתירו לי את הנדר, והתירו. זה מעביר על מידותיו. שאדם כזה יגיד לקדוש ברוך הוא, אין לנו מלך אלא אתה. הוא לא תולה שלט על החולצה שלו, השם הוא המלך, ובשם המלך הזה שונא וכועס ומקטרג ומוציא דיבה. הוא רבי עקיבא, אין לו שלטים, הוא מעביר על מידותיו. כיוון שכך, הוא יכול להגיד, אתה המלך שלנו. אין לו שום נגיעה אישית לרבי עקיבא. לכן הוא יכול להגיד, למענך רחם עלינו. תגיד רבי עקיבא, באיזה גן תורני לאומי חרדי, אם אני שמאלני שפוי, התרנחת מגיל 0 עד 2? באיזה תלמוד תורה מהסוג שהזכרתי התחנכת? אולי אתה בוקר ישיבה תוכנית תיכונית יוקרתית? אולי הייתה בישיבה של הקו או של הגב. עד גיל 40, חברים יקרים, לא למד כלום. אומר אחד מגדולי צפת, מגדולי האחרונים, המבית, ספר בית אלוקים, שער התשובה. רבי עקיבא היה מעביר עמידותיו, הוא נולד בעל גאווה. והוא חפר בתוך האישיות שלו. והוא עבד, והוא שינה את הטבע. זה מעביר עמידותיו. אז אם אתה, אברהם אבינו, מאמין באפשרות של הנס, אז אתה גם תתפלל על אבימלך. ותבוא מצויד ומאורגן ליום השני. תעמוד בניסיון הכי קשה. פרשת העקדה. זה פרק אב ב', נמצא פה בצד ימין. ויהי אחר הדברים האלה, האלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. אנחנו לא עיתונאים ולא פוליטיקאים. המאורעות לא מתחילים מלפני דקה. אחר הדברים האלה, אחרי כל רצף האירועים שהיה, בכל ההתמודדויות של אברהם אבינו. נקודה שנייה, האלוקים ניסה. אומר רבי עקיבא, דווקא הוא, שלושה ימים הלכו אברהם ויצחק. למה? אומר רבי עקיבא, העמידה לניסיון העקדה היא לא אקסטזה רוחנית, היא לא שיבוש הדעה, היא לא איזושהי עלייה למדרגה שבה אין יישוב הדעת. תלכו שלושה ימים, תחשבו, תתמודדו, תלבנו, תתלבטו, תבררו, ורק אז תגיעו אל הניסיון של העקדה. אומר הרב קוק, האלוקים ניסה פירושו, אלוקים נתן חופש. אלוקים נתן חופש לאברהם אבינו, ואמר לו על העקדה, כך נע. אתה יכול בבקשה, אתה יכול לדחות את הבקשה. הכל אפשרי. אומר הפסוק, מה היה הניסיון? לפני תוכנו בפסוק ב', משלים אלוקים את דבריו בפסוק א'. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. השם הפרטי. השם הפרטי הוא בעצם ידוע לאדם. הכל הוא מכיר. אין חידוש. תלוי באיזה גיל, תלוי באיזה מצב, תלוי באיזה תפקיד, תמיד אותו שם. בשביל מה אלוקים קורא לאדם שמו הפרטי? למה האדם עונה לו ואומר, הנני? אומר רש"י בפסקה 6. כשאלוקים קורא, או כשאבא שלך קורא לך. אביך יעקב אבינו, אתה יוסף, הוא קורא לך. ואתה עונה לו, הנני. לשון ענווה וזריזות. נזדרז למצוות אביו, ואף על פי שהיה יודע, באחיו ששונאים אותו. הרבה דימויים נקשרו לדמותו של יוסף בשנים האחרונות, במיוחד ביחסים בין חלקים בתוך עם ישראל. הנה יוסף. אומר הנני. רש"י בפרק כף ב' אומר, דרכם של חסידים, שהיו שואלים בן אדם היום, מה זה חסידות? יש לנו הרבה מה להגיד. השאלה אם אנחנו אומרים את המילה הנני. לשון ענווה. למה זה לשון ענווה והנני בעברית? פירושו הנה אני. אבל למה אתה אומר הנה אני? כי אלוקים קרא לך. כי אביך קרא לך. אם ככה אומר הרב קוק, זה עומק הניסיון. תהיה אברהם אבינו, אתה עצמך, בגלל שאלוקים אמר לך להיות אברהם אבינו. ותגיד, אני מוכן ומזומן, לשם איחוד ושם ריחוש חמתי, בשם כל ישראל, אני מוכן להיות אברהם אבינו. בדור שלנו, זה ניסיון קשה מאוד. כי האדם רוצה להיות הוא עצמו, בלי שאף אחד יגיד לו את זה. אבל, אם אתה נמצא בחרן, עם עוריך, עם התרבות שלך, עם הרמה המוסרית שלך, ולא תקבל השראה אלוקית, אומר הכלי יקר, המבארת לך מי אתה, לא תדע מי אתה. ואין השראה אלוקית בחוץ לארץ. נבואה אין בחוץ לארץ, אלא רק בארץ. תבוא לארץ. לך, לך, אומר הכלי יקר, לך לעצמיותך. אתה עוד לא יודע מה זה כיבוד הורים. יש מצב בכיבוד הורים כשאבא ואמא לוקחים את הארנק שלך, את הפרנסה שלך, וזורקים אותה לים לעיניך. ולא תקפיד, תעביר על מידותיך. אתה יושב בראש הקהל, ומבזים אותך, קוראים את בגדיך, יורקים בפניך. אתה לא מקפיד, אתה מעביר על מידותיך. איפה תלמד כיבוד הורים כזה? על הבסיס המוחלט האלוקי. עזוב את אביך ואת אמך, ותברר את עצמיותך כבן פה בארץ ישראל. והנה אתה אברהם אבינו, עוד פעם מתבקש באותו הקשר. שוב המילים, פה בפסוק הבא, לך לך. לאן? כבר עזבת את חרן, עכשיו תעלה מארץ ישראל להר הבית. מציע לכל אחד מכם, במה שמכונה חודש הרמדאן, 10 דקות, פעם אחת בחודש, לעמוד ביום שישי, ב-12, ב-1, ב-2, ליד שער יפו, או בפתח השוק, ולראות אלפי ועשרות אלפי ומאות אלפי ערבים עולים לרגל, את הבעת פניהם, אי אפשר שלא להיות מבין שהם בתת מודע מרגישים ש-200 מטר האלה שמה הם המקום הכי חשוב בעולם. במחילה מכבודנו, היום יותר חשוב מהבורסה, יותר חשוב מהבימה, יותר חשוב מיד אליהו, אפילו מצטדיון טדי, יותר חשוב ממרכז הסחר העולמי וממגדלי התאומים באמריקה. למה? אומר הכלי יקר, כי זה המקום שבו נברא אדם. אתה רוצה לדעת מאיזה אפר אנחנו עשויים? אתה רוצה לדעת מה סוג העצמות שיש לנו? אתה רוצה לדעת איזה נפש יש לנו? אל תלך לפסיכולוגים ואל תלך לסוציולוגים. ואל תלך לעיתונאים, ואל תלך לפוליטיקאים. לך להר הבית, לך למקום ששם חוצבה הנשמה. אם לא תבוא אברהם אבינו לכאן, לא תדע מה זה אבא. לא תדע מה יחסו של אבא לבן. אומרת הגמרא בסנהדרין שנמצאת פה, אמר אלוקים לאברהם אבינו, אם אתה לא תעקוד את בנך, יאמרו כל הניסיונות הקודמים אין בהם ממש. אתה אברהם אבינו, עזבת את אביך, השארת אותו 75 שנה בחרן. בשם מה? בשם המוסר האלוקי המוחלט, כי אמרת, כיבוד הורים צריך להיות בנוי על היסוד האלוקי. מה אתה עושה עכשיו? קח את בנך, ואלוקים אומר לך, תאהב אותו, הוא היחיד שלך, שום דמיון פנימי אין בין ישמעאל ליצחק. יצחק הוא היחיד שלך. שום יחס שלך לישמעאל לא ידמה ליחס שלך ליצחק, אשר אהבת. ואין בעולם שום דמיון חיצוני בין האיכות והאישיות של יצחק לשל ישמעאל. את יצחק. ואת הכל. את כל יחסך לבנך תעמיד על בסיס המוסר האלוקי המוחלט. אין לך בן בלי אלוקים. אין לך בן שאתה אוהב אותו בלי שאלוקים אמר לך לאהוב אותו. ואם כך שאלוקים יגיד לך שהטבעיות עכשיו צריכה לגלות את המעביר על מידותיה, את העומק שלה, שהיא קשורה באלוקים, אז תוותר על הבן. זה סעיף בית הוויתור. אומר הרב קוק, התורה לא כתבה ותשחט אותו. התורה כתבה ותעלה אותו. התורה לא אומרת, יען אשר עשית את הדבר הזה ושחטת. אלא, ולא חסכת את בנך. היית מוכן, אברהם אבינו, כל כך להיות עצמך, כל כך לברר את הטבעיות, לא בחיצוניות שלה, אלא את העומק של הטבעיות, וחיברת את רצונך ואהבתך וערכתך לבנך, על הבסיס האלוקי. אי אפשר להיכנס לפרשת העקדה ביום השני, אם לא עוברים את חנה, את חנה ביום הראשון. חנה אין ילדים, לפנינה יש. באיזשהו מצב אומר לה, לפי פסקה 2, אומר לה, בעלה אל קנה, ולא כתב הכתוב בעלה אל האישה. אומר רש"י בהושע פרק ב', לשון חיבור מיוחד. ויאמר לה אל קנה אישה חנה, פסוק ח' בשמואל א' פרק א', למה תבכי? ולמה לא תאכלי? ולמה אירה לאהבך? לא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. במחילה מחלק היושבים כאן, או הרואים כאן, זה נראה שרק גבר יכול להגיד משפט כזה. מה ההשוואות בכלל? מה אתה רוצה משתך שאין לה ילדים, בזה שאתה אומר לה, אנוכי טוב לך, עשרה בנים? מי מסוגל להתרחם בגלל משפט כזה? ולפי פירוש הראשונים, זה גם לא מועיל, ופסוק ט' היא ממשיכה לא לאכול. מה שכתוב אחרי אוכלה זה המשפחה, אחרי שתו זה המשפחה. והיא מרת נפש, ותתפלל על אדוני ובכה תבכה. מה היא בוכה? מה מרות הנפש שלה? רוצה ילד? ותדור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם ראה תראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. כי אדם נודר נדר, התהליך הוא פשוט. הקדוש ברוך הוא, יש לי מחסור, אם תיתן לי, אני אתן לך. אוסיף צדקה, אוסיף ללמוד, אוסיף מעשה טוב. פה הנדר הוא מורכב. קודם כל יש בו שם חדש, צבאות. שנית, יש בו שם חדש, כפול שלוש, אמתך. ועוד אומרת חנה ולא תשכח את אמתך. כתוב קודם, פסוק קשה, אבל זאת האמת. כשחנה לא יכולה להוליד, זה בגלל רצונו של אלוקים. הוא לא שוכח גם את העקרות. מה מתכוונת חנה לומר, וזכרתני ולא תשכח את אמתך? אומרת הגמרא פה, בפסקה 4. תודה רבה. התידור נדר, התומר של צבאות. אמר אבל עזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות. עד שבאתה, כמובן באלף וטף, עד שבאתה חנה וקראתו צבאות. למה תואר הזה? אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד? יש לך מיליוני נשמות, תן לי נשמה אחת. בקשה פשוטה, בקשה ברורה. אבל הגמרא מביאה משל. אולי אני טועה בהבנת הבקשה של חנה. אחרי המשל לא אטעה. למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו. בא אני אחד ועמד על הפתח. אמר להם, תנו לי פרוסה אחת. והעבדים האלה לא השגיחו עליו. לא היה אכפת להם. אטומים, כהי רגשות. תחק ונכנס אצל המלך. מה לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת? לכאורה, מה שהיה במשל הוא בנמשל. רק פה מדובר על הרבה צבאות של נשמות, ופה מדובר על הרבה פרוסות. והבקשה ייתן לי אחד מתוך הרבה. אז מה הוסיף המשל? אבל חנה אמרה שלוש פעמים את המילה שהיא לא מתאימה כל כך לאורח החיים והתרבות המודרניים. היא אמרה, אמתך. כשאומרים אמתך, גם אומרים אתה מלך. איפה שיש עבד, שם יש מלכים. שם יש מלך. אומרת חנה, השם צבאות זה לא ביטוי כמותי, הרבה אתה מוליד. זה ביטוי מלכותי. כמעט ככה יצא לי מהפה ביטוי ממלכתי, אבל לא רוצה לפגוע ברגשות חלק מהאנשים. זה ביטוי מלכותי, כלומר, אתה מולך בזה שאתה מוליד נשמות. ואני רוצה להיות עמתך, זה אומר, אני רוצה להיות הכלי שדרכו תמלוך. משל למה הדבר דומה? למלך שעושה סעודה לעבדיו. כשהאני מבקש מהעבדים, הוא מבקש מהם פרוסה, הם לא יכולים לתת לו. כי הסעודה היא רק לעבדים. והוא לא עבד. אלא מה, יזמינו אותו ויגידו לו, בוא תהיה איתנו? מאיפה יש להם סמכות לזה? הם לא יכולים להחליט מי עבד. אז הוא דוחק אצל המלך. הוא אומר למלך, מכל סעודה שעשית, אני יודע שעשית את זה לעבדיך. תעשה אותי עבד. תן לי את האפשרות להיות מאלה שמגלים את מלכותך. חנה קוראת לילד שנולד שמואל. מה הסבר לה שם הזה? כי מהשם שהלטיב, אז הוא היה צריך להיות קרוי שאול ולא שמואל. אומרים המפרשים, הסיבה שבגללה היא קיבלה ילד, נקראת שמואל, שם אל. איפה שהיה המענה האלוקי, שם יש לה ילד. וממילא היא מביאה אותו למשכן השם בשילו. היא מבינה של מי הוא. כמו שאברהם אבינו הבין, כמו ששרה אמנו הבינה, כך חנה אמנו. האמא, שהבן שלה נפצע בחלק הראשון של המלחמה, מלחמת לבנון השנייה, מלחמת ההתפכחות הראשונה, מלחמת שינוי כיוון, כל אחד עם השמות שלו. והבן הפצוע שלה שוכב ברמב"ם. ואז התקשורת הישראלית, המתמחה בסוג שאלות כאלה דווקא במלחמה, שואלת אותה, אולי הבן השני שלך, שגם הוא קצין וגם הוא במלחמה, אולי את רוצה שהוא יחזור הביתה? והיא אומרת לא. למה לא? היא אומרת, ראיתי את העיניים של החיילים שלו. הם זקוקים לו יותר ממני. זאת אומרת, את כאימא, אם כי לא ברור כמה תארים אקדמיים יש לך, גם לא ברור באיזה אולפנה או מכללה או מדרשה למדת, גם לא ברור כמה הישגים רוחניים היו לך ביותך בעלת תשובה, את אימא, זה הנפש שלך. הבאת לעולם הדבר הכי יקר בחיים שלך, אבל הוא לא שלך. את אמתך. עכשיו המלך מטיל משימה להציל את עם ישראל. אם ככה, אין יותר כוכבים נולדים שלא משרתים בצבא. התפקחנו. אם ככה, אין יותר גאווה. התפקחנו. אם ככה, אין יותר דיבורי סרק על כך שאנחנו כובשים או פוגעים בזכויותיהם של אחרים. הרשע הצפוני והאח שלו הפרסי, לא כבשנו מהם מילימטר. אולי זה עוד יקרה בהמשך, אם הם ימשיכו להיות רשעים וגסי רוח. גם לשם תגיע ידינו, כשנתאושש, כשנתעשת, כשהרוח של העקדה, שהייתה מרמת האזרח הפשוט ומרמת החייל הפשוט, עד מגדים, רוח בריאה של ערבות הדדית, של התנדבות, של נחישות מוסרית אמיתית, לאו דווקא עם חולצה עם דגל המדינה עליה, לאו דווקא עם צעדה כמו של הצבא הגרמני כשבאים להרוס בתים של האחים שלך. לאו דווקא כשיש מים ואוכל בשפע ויש תקציבים כדי לעשות את משימת הקודש הזאת. הכל מלמטה. הכל מתוך התעוררות טבעית. הבן של האמא הזאת, הוא ייפצע שבוע אחר כך. הוא לא יסכים להתפנות. הוא ממשיך עם החיילים שלו. זה כוח אמיתי בישראל. זה העצמיות שלנו. עקדה. גם ברמה הפנימית הנפשית, להעמיד את הקשר לבן, להעמיד את העצמיות של עצמנו על הבסיס האלוקי, וגם כשצריך להיות מוכן להקריב. זה ראש השנה. האישה הזאת, שאין לה ילדים, היא מרת נפש, היא בכתה, היא הגיעה למושג הזה של אמתך, לבעלה, לאלקנה, יש חלק בזה. אומר המדרש פה בילקוט שמעוני, הוא לא אמר לה אלקנה, אני טוב לך מעשרה בנים. את המילה הרדודה הזאת, הגאוותנית הזאת של האני, הוא לא אמר. הוא אמר אנוכי. כי המילה אנוכי, אומר המדרש, קשורה לאנוכי השם אלוקיך. הוא אמר לה, תחברי את הכאב שלך למלכות השם. מי אתה אלקנה שתוכל להגיד כזה דבר? אני איש חשוב, אלקנה, הולך למשכן השם בשילה, אומר המדרש שמופיע פה. ישן בלילה ברחובה של עיר. שואלים אותי בסביבה, למה אתה ישן ברחובה של עיר? אומר אלקנה, אני הולך למשכן השם בשילה, שם החיים שלי, שם העלייה לרגל שלי, שם נקודת האצילות של החיים, משם אני שואב סדרי עדיפות, משם אני שואב אחריות, משם אני שואב עצמיות אמיתית. אז הוא שואל את האנשים שסביבו, למה אתם לא באים איתי? אתם גם יהודים, יש לכם נשמות. בראש השנה הרי ברור שאין יותר טובים ופחות טובים. שאין דתיים וחילונים, שמאלנים, ימנים, ספרדים, אשכנזים, כל החלוקות האלה, לשים אותם בפח ולהשתדל לא לחזור אליהם במוצאי ראש השנה. עומדים כאומה, עומדים כציבור, אנחנו מגוונים בצבאנו, בדעותינו, באורח חיינו. בתוך הנשמה, עם אחד. זרעם של אברהם ויצחק. המשך אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, חבל לאה. חנה. זה אנחנו. אם כך, אם אתה אלקנה, עולה לרגל, מזכה את ישראל, מלמד עליהם זכות, אם ככה, אתה יכול, אתה צריך, אתה זכאי, אתה חייב להגיד לאשתך, אנוכי, המפתח האלוקי, הוא הבסיס, להיות בן, להיות אבא, להיות מולדים, להיות נולדים, קונים את זה ביסורים, לא בקייטנות ולא בפינוקים, לא בפרטיות רוחנית, קונים את זה בעמל. אז תהי אישה שאין לך ילדים, את רואה נביא עובר ליד הבית שלך, הולך ללמד את עם ישראל. את אומרת לבעלך, אתה יודע מה, בוא נעשה עליית גג. ו... ייתן לנביא קצת לאכול, קצת לשתות. אומרת הנבואה, ויהי היום. אומר הזוהר, הגיע ראש השנה. אומר הנביא לאישה, מה יש לך לדבר אל המלך? אומר לה הנביא, אני שליח אלוקי, לא מקובל אלוקי, לא מלובן בניסים. לא אותיות הפכות ממלובן, לא כלום. שליח אלוקי אמיתי, נמשכתי על ידי מורי ורבי, ואין אדם מתקנה לא בבנו ולא בתלמידו, המבקש פי שניים ברוחך. מה את רוצה לבקש מהמלך, מלכו של עולם, תקבלי? לא תגידי, תן לי ילד? לא תגידי, תן לי פרוסה אחת מכל הצבאות? מה, זה לא טבעי? זה לא מוסרי? זה לא תורני? עונה האישה, בתוך עמי אנוכי יושבת. אומר המלבים על פי הזוהר, מה שטוב לכלל ישראל, טוב לי. לימים, כותב תלמידו של הרמ"א מפשיסחא, זה שלימד אותנו קודם, מה זה המתפלל לחברו והוא צריך לאותו דבר. כותב לו, אני נשלחתי על ידך רבי לאיזה יישוב קטן, אני רב שם. קרב הוא בא ראש השנה, אני לא יודע איך אני אסתדר רוחנית בלעדיך. ואחרי שתמות בלי הקבר שלך. אני לא יודע איך אני אסתדר בלי כל החסידים, בלי הניגונים, בלי מאות האנשים שהם ככה מתרוממים בראש השנה. כותב לו הרבי מפשיסחא, הראה לי את זה חבר טוב מחספין, הרב בצלאל לאגר. זה מופיע בפירוש המאתיים סופים, צופים, בתנת ואליהו פרק כ"ג. כותב לו הרבי מפשיסחא, שני יסודות יש בראש השנה. אחד קוראים אותו בהפטרה של היום השני, פרק למד א' בירמיהו, מרחוק השם נראה לי. גם כשאתה חושב שאתה רחוק, ומי אתה? שהרי מעביר על מדותיו מוגדר בגמרא מסכת ראש השנה בדף י"ז, מי ששם עצמו כשיריים, אומר הבן איש חי, כשיריים בקדרה, אין בך כלום. והסימן השני של ראש השנה, עיקרו של יום, אומר אותו רבי מפשיסחא, אלה המילים, בתוך עמי אנוכי יושבת. כשאתה נמצא בתוך עמך, מחובר עם הבריות, פחות מתעסק בהשגות הרוחניות הפרטיות שלך, ויותר מוכן להיות אמתך ועבדך. אתה תגיע, אומר לו הרמב"ם בשיסחה, לכל מה שהגעת קודם, ועוד יותר מזה. אולי בהרגשות שלך לא תגיע. ומי אמר שרוחניות זה אוסף של הרגשות? הגבול בין זה לבין דמיונות הוא גבול הדין. אתם יכולים, אם תקראו בראש השנה, באחד לחודש השביעי, את ספר התורה, ותחיו בתקופת הבית השני, כל פסוק שתשמעו אותו, אתם, הלב שלכם מזועזע. הפסוק אומר, לא תשנא את אחיך בלבבך, ואני יודע שאני שונא. הפסוק אומר, אל תדבר לשון הרע, ואני מדבר. הפסוק אומר, לא לעשוק שכר שכיר, ואני עושק. נשברים האנשים. כל הציבור ברחוב המים מתחילים לבכות בראש השנה. זה יום של כנות. זה יום שהרבה קליפות מוסרות. האדם עומד לפני המלך. אומר להם עזרא ונחמיה, תגידו, התבלבלתם? איזה יום היום? ראש השנה. אתם חושבים שראש השנה זה יום בניית משרד מבקר המדינה הפרטי או הלאומי? לפני הכל, ראש השנה זה יום קדוש לאדוננו. הקדוש ברוך הוא מגלה שכינתו דרך האומה, דרך ארצה, דרך תורתה. מה פירוש הקדוש ברוך הוא מגלה את מלכותו? אדון עולם אשר מלך. בטרם כל יציר נברא. ברגע שנברא, המלך מתגלה. אלוקים, כשאתה בורא את העולם, כשאתה מחליט למלוך עליו מחדש, תגיד לנו את האמת. אתה שמח או עצוב? אתה הרי יודע יותר מאיתנו. מה, אנחנו לא בסדר? אם יגיד דוד המלך, ישמח השם במעשיו, אז תדעו לכם, חדוות השם אימהוזכם, תשמחו. אתם זוכים להיות עמתך. חסרים, חלשים, עייפים, רעבים. יש לכם חולשות. כשתגיעו ונתן את תוקף למילים משול כחרס הנשבר, באמת לא תוכלו להמשיך. כשתגידו את כל ההגדרות שם, שנראות חיצונית, שאלה של עתיד, מי יקרה לו כך ומי יקרה לו אחרת, בחוסר הבנה, כי העיקר שם זה המסקנה. אנחנו כלום. אז איך נמשיך? ועוד נמשיך לחלק שכל המלאכים הקדושים שלא מדברים לשון הרע, לא עושקים שכר שכיר, ולא שונאים את האחים שלהם כי אין להם אחים ואין להם לב, עומדים במתח בקדושה ולא יכולים להגיד קדוש. כי אנחנו, החרסים הנשברים, עוד לא אמרנו קדושה. אז מי מתיר לך לחכות? אתה יכול למנוע מהעולם את האפשרות להגיד קדושה? נכון, כדי להגיד, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אתה צריך להעביר על מידותיך. זה אתה יכול לעשות. זה לא בעיה גדולה להרגיש שיריים, במיוחד לא בדור הזה, שרואים לאן הגאווה מגיעה, רואים איזה זיוף יש בה, רואים שאתה הולך לעשות איזה נאום ניצחון, בלי טיפה של בושה, כביכול הובלת את המדינה לאיזה ניצחון מפואר. יעמוד אבא שקול אחד מול עיניך ויפריע לך. ואחרי זה תגייס את התקשורת, זאת ששאלה את האמא, היא תשאל גם את האבא, לאיזה מפלגה אתה שייך? אולי אתה מהכתומים או מהירוקים, כי קשה מאוד לעמוד מול האמת של אבא שבשבעה על הבן אמר לאורח פשוט שהגיע שהוא לא מכיר את האבא ואבא לא מכיר אותו. הוא אומר לו, תשמע, שכול, הוא אומר לו, זה לא מחלה. אומר לו אבא, אנחנו נמשיך ללחם. זה סוג של אמת שמתבררת בראש השנה. להיות עבדים, להיות שפחות, להיות כלים. ואם בכי, אז בכי של שמחה. שעם ישראל לא עבר מן העולם, ו70 זאבים מתחסלים אחד אחד, רק הכבשה נשארת. שמחה גדולה על זה שאנחנו מסוגלים להיות כלים שדרכם מתגלית המלכות. ואת כל האנרגיה הזאת של השמחה, אומר להם עזרא ונחמיה, אכלו משמנים, תשתו ממתקים. ועוד דבר שלישי, שלחו מנות לאין נכון לו. תתחברו יחד, כל אחד בדרכו. תחיו את המושג בתוך עמי אנוכי יושבת. אין עבדות גדולה מזאת. וממילא אין המלאכה יותר גדולה מזאת. וכפי שאומר המשך חוכמה, אמר לנו את זה, תמיד חכם גדול, לפני 10 שנים, בחודש אלול, שנה ראשונה בשבעת מרכז הרב, המתחכם שנפטר צעיר באותו חודש, כ"ח אלול, תשל"ב, הרב מרדכי יהודה פרום הלוי, זכר צדיק לברכה, הביא לנו בשיעור הראשון את דברי המשך חוכמה על ראש השנה שחל בשבת, ואי אפשר לתקוע בשופר. שהאי אפשרות הזאת זה הסכמה ישראלית ציבורית לוותר על כל הזכויות של העקדה, של השופר, של העיל, רק כדי שאחד לא יטלטל 400 שופר ברשות הרבים. המוכנות הזאת בדור שלנו, מוכנות העקדה לחבר את האבהות שלנו ואת הילדות שלנו ואת הרעננות שלנו ואת העצמיות שלנו ואת ההמלכה שלנו לחבר לענווה כלפי ריבונו של עולם, זה נמצא בדור הזה. מי שאמרה הגמרא בסנהדרין, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. מפרש היה הרב מרגליות, יום הזיכרון שלו היה שבוע שעבר, בספר מרגליות הים. בשם אחד האחרונים הוא אומר, עד שתכלה פרוטה, עד שתכלה פרטיות. איך היא תכלה רבנו? אין דור שלא הייתה בו הפרטה כל כך גדולה. אולי הוא מתכוון לומר, תכלה לשון כלים. לקחת את הפרטיות ולהיות כלי. הילד שנולד מהאישה השונמית ובעלה, לפי הזוהר, הוא חבקוק הנביא. הציבור ישאל אותו, למה צדיקים סובלים? למה רשעים מצליחים? מתי תבוא גאולה שלמה? הוא ילך לנביא, לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ילמד את הילד הזה, את האדם הזה, את החשיבה הזאת, שזוכה לגלות את סוד הגאולה. א', עוד חזון למועד. זה ייקח עוד הרבה זמן. אתם לא קובעים את הגאולה, לא את דרכיה, לא את שיטותיה, לא את הקצב שבה, לא עליותיה, לא ירידותיה. עוד חזון למועד. ב', יפח לקצב לא יחזב. זה לא חלילה מתוך שרוצים להרחיק את אותנו כי אנחנו משקרים. זה אמיתי, זה יבוא. אם יתמהמה, חכה לו. בוא יבוא לו יאחר. הוא לא מאחר מבחינת ההנהגה האלוקית, החשבון האלוקי, התוכנית האלוקית, אבל מבחינתנו הוא מתמאמר, הוא היה צריך לבוא כבר. היה אומר רבנו הרב צבי יהודה, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמאמר, האם כל זה, עם ההתמאמרות שלו, אחכה לו, אשתדל שיבוא, אתמוך בו, אשתתף, אהיה כלי. אולי אין גורם כל כך מפריע למשיח להתגלות, כמו הגאווה, כמו האני, כמו הסובייקטיבי, כמו הפרטיות. אולי דווקא היא, עם כל זה, ניקח את המילה לך, לעצמיותך, ונחבר אותה ללך, ונחבר אותה למלך, באמת, ונעביר על מידותינו, ונשלח מנות לאין נכון לו, ונבקש על כלל ישראל, ונבקש על מידת הרחמים האלוקית, ונרבה זכויותיהם של ישראל, כרימון, נברך על השחיינו, פושעים שבך, אומרת הגמרא, ריש לקיש ידע את זה על עצמו, מלאים מצוות כרימון. הפרי הזה, אומר הרב צבי יהודה, כל כך נדיר, שהגרעין שלו והפרי שלו זה אותו דבר. אל תסתכלו על החיצוניות. ובעזרת השם, אנחנו עם כל ישראל, עם כל אלה שבדרום ועם כל אלה שבצפון, עם כל אלה ששייכים לגוש קטיף וצפון השומרון, ועם כל אלה שבשפלה ובהר, אנחנו כולנו נרצה יותר בראש השנה הזה לעקוד את עצמנו, את עצמיותנו, להמליך עליה עול מלכות שמיים בשמחה, ומתוך כך, בכל מבחן, בכל התמודדות, לא תיפול הרוח, לא תזדקן אומתנו, וממילא גם לא נבוז לה, אלא להפך. הכל מתוך עין טובה, הכל מתוך מידת הרחמים האלוקית, להוסיף בנו כוחות לשנה עם הרבה רעננות, כי יש הרבה משימות, והן צפופות, והן נראות לפעמים עומס שאי אפשר לעמוד בו. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין, אומר השפת אמת, תרגיש כלום, עזרי מעם השם. לפרט, למשפחה, לחברה, ליישוב, לאזרחים, לחיילים, לצעירים, למבוגרים, כולם, עזרי מעם השם. יעזור לנו הקדוש ברוך הוא, מאוד להיות עבדים ואמהות, מאוד לשמוח בחלקנו, מאוד להיפתח לענווה, להשתחרר מהגאווה. עזרת השם, תהיה שנה טובה, צומחת, מצמיחה גאולה, וגם עושה אותנו, פועלים בה, מחכים, עושים הכל, כדי שהגאולה תתקדם יותר חזק, יותר טהור, יותר מהר, יותר אמיתי. שלום ושנה טובה.